ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. תשימו לב שהשיעור היום תתחיל מדף מם זיין עמוד ב', חמש שורות מהסוף. שוב פעם, מם זיין עמוד ב', חמש שורות מהסוף. כנראה שהשיעור ימשיך עד דף מם ת' עמוד א', לפי תוכן העניינים. לפני שנתחיל, כפי שאתם רואים מיד שמסתכלים בגמרא, צורת המשולש מופיעה גם בשני כיוונים. בצד, בשוליים, יש לנו נושא יחד עם מבנה, הסבר, מבנה הגמרא. המשולש עם השפיץ למעלה, ניסיונות להסביר דינו של רב הונא, דתליוהו וזווין זוויני זוויני. בלי לתרגם את זה מילולי, העניין הוא, זה מכירה תחת איום או אונס, אונס למכור. תלו, כמו המילה תולה, כאילו תלו את הבן אדם, שאם הוא לא ימכור, אז יחסלו אותו. ורב הונא אומר שמכירה בתנאים כאלו, זה מכירה לכל דבר. אז אלו המשולשים שתיארנו עם השפיץ למעלה, ניסיונות להסביר את הדין הזה. הפוך, הבלטנו את המילה ודילמה, הם דחיות, שיש ניתן לדחות את ההסברים. עכשיו נפנה לגמרא. אמר רב הונא, תליוהו וזווין זוויני זוויני. נסתכל מיד ברשב"ם, בערך שמונה שורות מסוף הפירוש. תליו וזווין, מי שתלו אותו או עשו לו איסורים עד שמחר וקיבל דמים ואומר רוצה אני, הוא מסכים. כאן המרכיב של קיבל דמים זה עניין חשוב, וגם נגענו בזה בשיעור הקודם במקצת. נחזור לגמרא. מה הייתה מה? למה מכירה בתנאים כאלו נחשב מכירה? תשובה, כל דמז וניניש, כל מקרה שאדם נאלץ למכור חפציו, אליו דאניס, לולי השיקול שהבן אדם חסר כסף, אז הוא בתנאים של אונס, אפשר לומר. הוא נאנס למכור, פשוט עזר לו הכספים, אין לו מאיפה לשלם התשלומים שלו, אז זה סוג של אונס, לא אבי מזוין. אילולי הלחץ הזה הוא לא היה מוכר, ואפילו אחי זוויני זוויני, וכשהוא בא למכור, כולם מסכימים שזה מכירה. אז כל מכירה בעצם מושרש ברעיון של אונס, אז גם פה. אגמר דוחה, ודילמה שייני אונסה דנפשי מאונסה דחיני. יש לחלק בין אונס שאדם מביא על עצמו מאונס שנגרם בגלל התערבות איזהו אדם חיצוני. יש אונסה דנפשי שהוא עצמו צריך למעות, ממקרה שאדם לא צריך למעות ובא אדם אלים ומאיים עליו. יש מקום לחלק ביניהם. אלא כדתניא, אז מה ההסבר לרב הונא? נמשיך בדף מם ח' עמוד א'. יש מקור, יש ברייתא שפותחת בפסוק שקשור להקרבת קורבנות. אדם נדב להביא קורבן, יש, והתורה אומרת יקריב אותו, מלמד שכופין אותו כפייה להביא את הנדר שהוא נדר. יכול בעל כוחו, עמוד לומר, לרצונו. אותו פסוק גם אומר לרצונו. כיצד איך נוכל ליישב? מצד אחד אתה אומר כן, כופין אותו, מצד שני אתה אומר לא, זה צריך להיות בהסכמתו. תשובה, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כופין את הבן אדם, אתה נדרת להביא בהמה כקורבן, אז מלחיצים אותו עד שהוא יביא את זה, וכשלפני שמקריבים את הקורבן, מחכים לשמוע מאותו בן אדם, מתוך הלחץ שמפעילים עליו, רוצה אני. אז מה רואים פה? שגם הסכמה מתוך איסורים, זה נחשב רצונו של אדם, ולכן גם בעניין מחירה, אם הוא אמר רוצה אני, כפי שהסברנו בהתחלה שבן אדם מאיים עליו ונותן כסף והמוכר מסכים רוצה אני, זה גם נחשב גמר דעת ליצור מחירה, מחירה חוקית. הגמרא דוחה, ודילמה שאני הטעם, דניחא דתבלי כפרה. אולי יש לחלק בעניין קורבן מעניין מחירות. שם כששומעים הסכמה, זה הסכמה בלב שלם, כי הוא יודע שהוא משיג בזה כפרה. דבר נעלה שאדם באמת מסכים איתו, מה שאין כן, מחירה. אז מה התקדים או הבסיס לדין שעבונה? אלא מסיפה, ניכנס לתחום אחר, תחום של גיטי נשים, זה כבר לא עניין של כפרה, ומה כתוב? וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו, כופין את הבעל. יש מצבים שאדם חייב לגרש את אשתו, בלי להיכנס לדוגמאות, אז באותם מקרים, אם יש בעל שלא כל כך רוצה לגרש את אשתו, אבל הוא חייב לעשות, כן? כופין אותו, עד שיאמר רוצה אני. ובכך האישה באמת מתגרשת שהוא נותן את הגט אחרי הלחץ, אבל הוא אומר רוצה אני, היא מתגרשת. אז מה רואים? שהסכמה מתוך אילוצים נחשב הסכמה, וגם בעניין מחירה הגמר דוחה ודיר מה שאני הטעם. אולי שמה זה שונה, זה מצווה לשמוע דברי חכמים. שם החכמים קבעו שהגירושים האלו צריכים להתבצע. לכן, כשהוא אומר רוצה אני, אז הוא באמת מסכים, כי זה הזדמנות בשבילו לקיים דברי חכמים. מה שאין כן, מחירה סתמית, לא כן. אלא סברה הוא. אגב אונסי, גמר ומקנה. הרב הונה אמר את הדין שלו מסברה, לא משום שיש תקדים שמקביל, אלא מסברה, מתוך איסורים אדם גומר בליבו ומסכים למכור, כי יש שני מרכיבים או שני נתונים, יש את האיסורים והוא גם מקבל כסף, הוא לא מפסיד שום דבר, אז הוא מקנה. מוטיב רב יהודה, יש עוד צורה חדשה בצד, בשוליים יש לנו את הנושא, אנחנו פשוט אומרים שזה המשך, זה לא קטע חדש, וגם אנחנו נסביר פה תוך כדי את המבנה. צורת בית ככה, הם קושיות על דינו של רב הונה, דאמר תליו וזווין זוויני זוויני, דאגב אונסה גמר ומקנה. אנחנו נעלה כמה קושיות, אתם רואים המשך הצורות האלו עד לקראת סוף העמוד. מוטיב רב יהודה, גם תשימו לב, שאלה ארוכה, קושיה ארוכה. שוב אנחנו חוזרים לתחום של גיטין, גט המעושה, זה גט שבתוך כדי כופין את הבעל להוציא את האישה, זה גט המעושה. בישראל כאשר אם מי שכופה את הבעל הוא יהודי והבעל נותן את הגט, הגט כאשר האישה מתגרשת, בכך יכולה לעסק בין הגבר אחר. באקום פסול, אם מי שמלחיץ את הבעל לגרש את האישה הוא עובד כוכבים, והבעל היהודי נותן את הגט תוך כדי לחץ שהעובד כוכבים מפעיל, הגט פסול, למרות שהוא אומר רוצה אני. יש הערה ברשבם, נקרא ביחד, בעקום פסול, ואף אגב, דיאמר רוצה אני, וכסר כדאיתך, דמקשה, מי שרב יהודה פה שהביא את המקור הזה כקושה, דבישראל כשר, אם ישראל כפהו, הגט כשר, משום דמצווה לשמוע דברי חכמים. ובעקום פסול, כיוון דלקה מצווה, אגב עושה לא גמר ומגרש, וקשי לרבונה דקייפן דלקה מצווה לא מקני אגב עושה, בלי הנתון של קיום מצווה אין הסכמה בסופו של דבר מאדם שנלחץ ונאלץ. חוזרים לגמרא, ובעקום חובטים אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומר לך. אז מה זה פה? אם הביתים רוצים לחוף, אבל ומעסיקים עקום כדי לחוף את הבעל הישראל לגרש את אשתו, וכדי שהגט יהיה כשר, מלמדים את העקום שיאמרו שאותם גויים יגידו לאותו בעל ישראל, עשה מה שישראל אומר לך. אם כן, אז יש פה מצווה, יש פה את העניין של מצווה לשמוע דבר חכמים. אבל אנחנו חוזרים למקרה, מה שקראנו כאן מקרה ב' שכתוב ובעקום פסול, וגם כבכבנו פסול, זה לב הקושיה על רב הונה, ועמי למה פסול התמנמי גם במקרה של עקום כופה בעל לתת גט, ובסופו של דבר הוא נותן את הגט ואומר רוצה אני לגרש את אישה, למה זה לא קשר? התנמי נעמה אגב עונצה גמר ומגרש, אז ולא אומרים כך קשה על רב הונה. הגמר הונה היתמר עלה רב משרשיה, על המקור הזה רב משרשיה מפרש דבר תורה אפילו בעקום נעמי קשר. אנחנו כבכבנו למעלה פסול, לא, מעיקר הדין זה קשר, כמו מה שרב הונה אמר. ומה טעם אמרו בעקום פסול, אז למה לא, למה אמורים פסול? כדי, זה דין דרבנן, כדי שלא יתאה כל אחד ואחד הולכת, כל אישה שלא מרוצה מנישואיה, אנחנו לא רוצים מצב שכל אחד כזאת תלך ותולה עצמה ביד עקום ומפקד עצמה מיד בעלה. מאוד קל למצוא עובד כוכבים שישמח להפעיל כוח על גבר יהודי, והיא משלמת לו משהו כדי לעשות, כן? אפילו הוא יתנדב לעשות את זה בחינם, ובכך היא מתפטרת מבעלה. אז אנחנו מקדימים את התרופה למכה הזאת ואומרים, תשמענה נשי ישראל שלא מרוצות, אם תעשינה כך הגירושין יהיו פסולים ולא השגת כלום. מוטיב רב המנונה, מקרה שהכרנו מהשיעור הקודם, לקח מסיכון וחסב ולקח מבעל הבית. מדובר על שדה שנגזל מבן אדם, הגזלן נקרא סיכיקון. אנחנו לא ניכנס כאן לכל הפרטים, בשיעור הקודם הצבענו על הרשבם שנתן קצת רקע רקע היסטורית לסיכיקון, אבל בשבילנו הוא סוג של גזלן. בן אדם בא וקנה מהסיכיקון שדה, ואותו לוקח החזר, הוא עשה עסקה עם הנגזל, ואומרים מקרו בתל. ומי, למה המקח בתל? התמנמי נעמה אגב עונצה גמר ומקני, אותו נגזל שהסכים למחירה לאותו לוקח, למה לא אומרים שאגב האונס של הסיכיקון, האיום שהיה האיום שהיה פה ברקע, שאם אותו בעל הבית לא היה מסכים למחירה, אז הסיקריקון הזה היה מתנקם בו. למה לא אומרים שאגב האונס הזה, אותו נגזל, הסכים למחיר, גמר מקני, כמו רבונה, ורואים פה, שלא, המחירה הוא פיקטיבי, הוא במקחו בתים. הגמרונה, היתמר על המרב, לא שנו, אלא די המלא, לחזק וקני, אבל בשטר קנה. רב אומר, מה שכתוב פה שהמקח בתים, זה רק עם עם הנגזל, מה שהוא מכונה פה הבעל הבית, הוא רק אמר ללוקח לך חזק וקני. אבל אם אותו נגזל הכין שטר שבו הוא מתאר, הוא מוכיח את המחירה מצידו, אז זה כן תופס. ולשמואל דאמר אף בשטנמי לא קנה מייקה למימה. לפי שמואל, גם במקרה כזה שבעל הבית הנגזל מכין שטר מחירה ממנו לא לוקח המחירה לא קיימת, אז מה עם רבונה? למה לא אומרים אגב אונסה גמר מקנה? אגב אומר תשובה, מודה שמואל, גם שמואל מסכים שיש מקח האחד יהיה אבזוזי. אם הלוקח שילם כסף לנגזל, אז אותו לוקח שקנה מן הסיכון וחזר ולקח מן הנגזל נתן כסף, המקח כן קיים, כי אגב אונסה גמר מקנה. שוב פעם, רק להזכיר, כי אנחנו לא הרחבנו התיאורים פה, אבל יש להניח שאותו נגזל שראינו במקור הוא תחת איומים מאותו סיקריקון לשתף פעולה, נגיד, או לשחק את זה ולמכור את הנכס. אז רואים פה שאם אותו נגזר מקבל כסף, הנקח קיים כמו דינו של רבונה. אנחנו ממשיכים עם הקושיה הרביעית על דינו של רבונה. ולרב ביווי דמסיים בא משמי דרב נחמן. זה בעצם ציטוט מהגמרא בדף ממזיין עמוד ב', יש לנו חיצים שמפנים אתכם לשם. אפשר לשייך את החץ פה לחץ חזרה במם זיין בית, לראות איפה זה נלקח. רב ביווי שם אמר משמי דרב נחמן, קרקע אין לו, מאות יש לו. מה עיקר למימר? עכשיו זה קצת סתום, צריכים עזרת הרשבם. בחלק התחתון של פירוש הרשבם, ולרב ביווי דמסיים ליאל במילתי דרב נחמן דאמר, גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראיה. זאת אומרת, גזלן שהביא ראיה ששדה שהוא מוחזק בו זה שלו, זה לא נחשב ראיה, ואין מעמידין שדה בידו. כמובן, כפי שהסברנו בעבר, ש כל מה שהוא מנסה להוכיח זה רק הוכחה משום איומים ולחצים, זה לא הוכחה אמיתית. ויוסיף רב ביווי, אבל מאות יש לו לגזלן שנתן לנגזל. מה זאת אומרת? אם הגזלן בתוך כדי שהוא מביא ראיה שהשדה שלו גם מוכיח שהוא קיבל כספים, ואנחנו אומרים שהגזלן אינו יכול להמשיך להחזיק את הקרקע למרות שהוא קיבל כסף, אלמה סביר עלי לרב ביווי די אפילו נתן הגזלן לנגזר מאות לא קנה. כי מה אמר רב ביווי? שמאות יש לו, דהיינו הנגזל שקיבל מאות מהגזלן, זאת אומרת הגזלן הכריח אותו למכור, הגזלן מקבל את המאות בחזרה והוא צריך להיפרד מאותו נכס. מה זה מראה? דתליו וזבין לא אבי זביני. זה שהגזלן הכריח את הנגזל למכור תמועת תשלום כסף, זה לא תופס. והוא הדין להך משנה דסיקליקון, דאי נתן הסיקליקון, או הלוקח ממנו לבעל הבית מעות, דמי השדה, לא קלה. וקשיה לרב הונה, כי לפי רב הונה, ברגע שהבעל הנכס אמיתי מקבל כסף, למרות שהעסקה בוצעה בתנאי איום, זה תופס. כאן רואים שהבעל הקרקע מחזיר את המעות, את הכספים לגזלן, והנגזל מקבל קרקעו בחזרה. רואים שהמחר לא תופס, כאשר רב עונה. הגמרא עונה, רב בוי מימרה הוא. מה שצוטט פה בשמו של רב בוי, זה דבר שהוא קיבל מרב נחמן. זה לא ציטוט ממקור תנאי, זה מקור אמוראי. ומימרה לרב עונה לא סביר עליי, ורב עונה בתור אמורה, הוא יכול לחלוק על מה שרב בוי מספר, ולכן רב הונה לא מקבל. זה לא נחשב קושה. רב הונה, רב בוי בדעה שתליו וזבין זביני אינו זביני, ורב הונה אומר אחרת. אמר רבה הלכתה תליו וזבין זביני זביני, כמו רב הונה, שהמחר קיים למרות שזה בוצע תחת תנאי איום. ולא אמר הנאלה, אבל רבה ממשיך עם הגבלות. אומר, הדין הזה שזביני זביני זה רק, אלא ממשיכים ממחת עמוד ב' בשדה סתם, שאיזו איש אלים בא והכריח בעל נכסים תמכור לי שדה. הוא לא נקב איזו שדה, תמכור לי איזושהי שדה. ואז בעל הנכסים בוחר, בירר שדה, והרשב"ם מוסיף פה, מאחר שזה ניתן לבחירתו, אז הוא בטח, בעל הנכס בחר שדה רעה. ובזה הוא דווקא מגלה דעתו שהוא לא חושש ב... הוא לא חושש במחירה הזאת כל כך, והוא גומר ומקנה, הוא מסכים. אבל בשדה זו לא. אבל אם איש העלים מכריח בעל נכס למכור לו שדה מסוימת, זה כבר לא גמר ומקנה. זה מה שלפי רבה. ובשדה זו נמי לא אמרן אלא, שוב, הגבלה. אמרנו שבשדה זו לא גומר ומקני, זה דלא ארצי זוזי, שהוא הגזלן או העלים הזה, העלם הזה לא מנה לו מעות, אבל ארצי זוזי לא. אבל אם הוא מונה לו תשלום כספי, אז לא אומרים שלא גומר ומקני, אלא במילים פשוטות יותר, גומר ומקני. ולא אמרן אלא, זה שאמרנו שלא גומר ומקני בשדה זו בלי מעות, דלא הבי לי להשתמותי, שלא היה למוכר, לנאלץ הזה, איך להשתמת, לברוח, אבל הבי לי להשתמותי, אבל אם היה לו איזו דרך להשתמת, לברוח, ובכל זאת מחר, לא. אז כאן לא אומרים שאין זביני זביני, אלא שוב פעם במילים פשוטות יותר, זביני זביני. רואים אדם שהיה לו מפלט ולא ניצל את זה, סימן שהוא בכל זאת מסכים למחירה. והלכתה בכולו דאבו זביני זביני ואפילו בשדה זו. ויש להוסיף פה, ולא ארצי זוזי, ולא הבי לי להשתמותי. בכל המקרים הגמרא פוסקת שהמחר קיים, וכגון שהוא אמר רוצה אני. ומאיפה הגמרא מסיקה את הדין הזה? דהא אישה מקרה שאדם מכריח אישה להתקדש לו כשדה זו דמיה. אישה, אדם בא לקדש אישה, מכריח אותה להסכים להתקדש אליו. זאת אישה ספציפית, זה לא אישה סתם, זאת אישה הזאת, וזה מקביל למקרה של שדה זו. ואמר בעניין קידושין, נאמר ואמר מור תליו וקדיש קידושיו קידושין. מור ברבשי אמר בישה ודאי קידושין לא הבו. מור ברבשי חולק על על הקביעות שתליו וקדיש קידושיו קידושין. הוא אומר לא, אבל הרשב"ם מוסיף עוד פרט חשוב. נסתכל ביחד ברשב"ם. מור ברבשי אמר במחר מודינה דהבו זביני. אני מסכים בעניין מחירות, שכל מחירה שבעל הנכס אומר רוצה אני, אפילו אם המחירה היא תחת איום, המחירה תופסת. אבל גם באישה תיקון רבנן דלא לאבו קידושי, וזה אנחנו נראה בהמשך הגמרא. אז יש כאן מחלוקת פרטני בעניין קידושים באיום. אז נמשיך פה ותשימו לב, יש לנו במסומן נקודה ארוכה. אז מה הבבא שיאמר באישה בעניין קידושים לא אהבו? הוא עשה שלא כהוגן, אותו גבר הלחיץ אישה שלא כהוגן. כמובן מדובר באישה שהסכימה, שאמרה רוצה אני, אבל הוא עשה לא כהוגן בזה שהוא ניגש לאישה עם איומים. לפיכך עשו אמו שלא כהוגן, לפיכך הרבנן החזירו לו באותו מטבע. ומה, ואיך זה בא לידי ביטוי? והפקינו רבנן לקידושי מיני. כי קידשת אותה בתנאים כאלו של, של לחץ ואיום, תדעו לך, אתה לא קידש אותה בכלל, אנחנו מפקירים את הקידושין, עושים את, את הקידושין כאילו לא היו בכלל. אמר לי רבינה לרבשי, תנח דקדיש בקספר. אפשר להבין הפעולה מצד הרבנה של הפקעת קידושין אם הקידושין היו במתן מאות. הם יכולים להפקיע את זה ולקבוע שהכסף שהוא הכריח אותה לקחת, כסף מתנה, לא כסף קידושין. קדיש בביע מייקה למאמר. יש כמה דרכים, כמו שהמשנה בתחילת מסכת קידושין מלמדת, כמה דרכים לקדש אישה. אחד מהדרכים זה בקיום יחסים, הוא קידש אותה בביאה. אז מה אפשר לומר בכזה דבר? איך ניתן להסתכל על הקידושין בצורה כזאת, בהפקעת קידושין כזאת? אמר לי, אז רבש יונה, גם בזה יש להם את היכולת שבדו הרבנן לבעילתו בעילת זנות. הרבנן פשוט קובעים, נכון, באת אליה, בעלת אותה, אבל מה שעשית זה בעילת זנות, אין לזה שום משמעות קנייני של קניין קידושין. בצד יש לנו נושא, וכתבנו, אותם עדים שחתמו על מודעה ועל שטר מחירה, מודע ראינו בעבר, זה אדם שעומד לעשות איזו עסקה, אבל הוא נאנס לעשות את זה. הוא עומד לעשות איזו עסקה בעל כוחו. יש אפשרות שאותו אדם ימסור מודעה בפני עדים, שמה שאני עומד לעשות זה נגד רצוני, ואז הוא ממשיך לעשות את העסקה, איך אומרים, הוא שיחק אותה, אבל עם הזמן זה הכל מתבטל כי הוא מסר מודעה מראש. אז יש לנו פה בגמרא מקרה שאותם עדים שחתמו על מודעה, שטר מודעה, ועל שטר מחירה, ואמרבונה שהמודעה מועילה לבטל את המחירה. הגמרא, טובי תלה לפאפי אקינרא וזווין. טובי פה זה שם בן אדם, כמו היום יש שם כזה טובי. טובי פה הוא במקרה הוא גבר אלים. תלה לפאפי, פאפי זה גם שם שמוכר אולי פופאי או פאפי וכולי, גם פה בגמרא יש השם הזה. אז טובי אילץ את פאפי הקינרה. קינרה זה, יש כאן שני פירושים ברשבם, שזה שם אילן, זה סוג אילן מסוים. ברשבם רואים תלי לפאפי באילן ששמו קינרה למכור לו שדהו. אז פירוש הראשון שטובי פשוט פיזית לקח את פאפי ותלה אותו באילן, ובזה הוא הכריח את פאפי למכור לו שדה. לישנה חינה ברשבם, תלה אותו בשביל הקינרה שמכירנו לו. הוא אילץ אותו בצורה אחרת כדי שפאפי יסכים למכור לו, לטובי הזה, עץ קינרה. בכל מקרה, עסקה תחת איום. חתם רבא בר בר חנה, והיה עוד עד איתו, כך רשבם הוא מסביר, ששני עדים חתמו המודעה והאשקלתה. אשקלתה זה שטר מחירה. אמר רבונה, מה דחתי מהמודעה שפי חתים, ומה דחתי מהאשקלתה שפי חתים? זה משפט שמלא תהייה. מה נפשך? אם המודעה, דהיינו, זה ביטול המחירה, לא אשקלתה, אז אין מחירה. כפי השקלת, אם אתה אומר שהמחירה היא מחירה, לא מודעה, אז אין מודעה, המודעה אין לה משמעות. יש הערה ברשבם, מאן דחתם המודעה שפי חתם, דאף אגב, דתיו וזו וזוויני זוויני, למרות ש, ופה זה רב הונה, ראוי להדגיש, זה שיטתו, שלמרות שבדרך כלל, מחירה שהיא איום, באילוץ, הוא כן מחירה. אני מי לי איך הדלו מסר מודעה. זה שלא היה מסירת מודעה מראש, אבל המודעה שכתב תבטל המחירה. זה לא סותר את מה שאנחנו אומרים פה, שבדרך כלל מחירה תחת איום הוא כן נחשב מחירה, אבל אם זה מחירה שקדם לו מסירת מודעה, אז המחירה אינה מחירה. נחזור לגמרא. הגמרא שאלה איך רב הונה אומר שהמודעה טובה וגם השטר מחירה טובה. הכי כאמר, אילב מודעה מאן דחתים אשקלתא שפי חתים. לולא המודעה, השטר מחירה במחירת אונס כזה, זה שפי חתים, זה שטר מחירה לכל דבר. רב הונה לטעמי, זה רב הונה לשיטתו, תראה מה רב הונה, תליו וזווין, זוויני, זוויני. שואלת הגמרא, אתה אומר לנו שהמודעה שנעשתה פה היא באמת מועילה. איני, האם זה באמת כך? איך המודעה הזו יבטל את המחירה? ואמר רב נחמן, העדים שאמרו, אנחנו רק נדלק את המשפט שסימנו בסוגריים, עדים שמו, ואנחנו ממשיכים בראש דף ממתת עמוד א', מודעה היו דברינו, אין נאמנים. ויש פה אותם עדים, יש פה רבא בר בר חנה שהוא חתם על המודעה, חתם גם על השטר מחירה. אז יש הדין של רב נחמן שומר שעדים שהעידו על מחירה אבל מוסיפים שאותו מחירה שאנחנו מעידים עליו היה תחת מסירת מודעה, הם אינם נאמנים, אז המודעה אינה אפקטיבי כדי לבטל את המחירה. יש ברשבם מתחת לגמרא כמה שורות מודה היו דברנו עם שטר מחר הוא, ואמרו עדים החתומים בו, המוכר מסר מודעה בפנינו ואינו אונסו, והקלנו בו. עם עדים מעידים ש אותו אדם שמחר, אנחנו העדים, כן, חתמנו באותו שטר, שטר המחירה, אבל אנחנו שמענו מהמוכר שהוא אנוס במחירה הזאת, והבנו אותו, הכרנו בו, אין אמנים. תתרוויו מודו, תשטרה מעל יהו, ועכשיו באים לבטלו על ידי עדות מודעה. כולם מסכימים שהשטר מחירה הוא שטר אמיתי, זאת אומרת לא שטר מזויף, אז יש הסכמה שהשטר הוא שטר, ועכשיו הם באים עם העדות הזאת לבטל כוח השטר, וכאוי זה חוזר ומגיד, וכיוון שיגיד עדות שבשטר אינו חוזר ומגיד לבטלו. זה כלל ידוע בהלכות עדות. עדות, עדים שהעידו, זהו, הם לא יכולים לחזור בהם. וכיוון שיגיד, פה האגדה הראשונה הייתה עדות שבשטר, שחתמו על המחירה. הם לא יכולים עכשיו לחזור ולהגיד עדות שיבטל את זה. והחינמי, עמי ביטל רב הונה השקלת בשביל המודעה, שרבא בר חנה הוא העד שאומר מודעה היו דברנו ואינו נאמן. נחזור לקטע שדילגנו, זה לא עיקר הסוגיה. הדין הראשון, רב נחמן אמר, עדים שמעו, אנחנו קוראים הגמרא בסוף מם ח' עמוד ב', מספר אחד, אמנה היו דברנו, אין נאמנים. אז המשכנו, מודה היו דברנו, אין נאמנים. אז מה זה אמנה היו דברנו? יש שטר שמראה שפלוני לבא כסף מפלוני, אבל השטר הזה, השטר ההלוואה, הוכן מראש לפני שבוצע שום הלוואה, והלווה האמין למלווה שמסר לו את השטר, שאתה לא תגבה ממני על פי השטר הזה עד שתווה לי כסף, וכמובן יעבור תקופת ההלוואה. המילה אמנה הוא מהמילה האמין, שהלווה האמין למלווה שהוא לא ינסה לגבות ממנו. והרשב"א מוסיף עוד פרטים, זה לא עיקר הסוגיה שלנו כעת, אז אין צורך להעמיק בזה, אבל הם עדים שחתמו על השטר ואומרים שאותו שטר לא משקף הלוואה אמיתית, כי השטר הוכן מראש, זה העדים האלו אומרים אמנה היו דברנו, ולא בפועל לא היה הלוואה בכלל, רק מדובר פה השטר שהוכן מראש כמו שהזמרנו. הם נאמנים, הם אינם נאמנים, ומלווה יכול לגבות עם השטר הזה, לגבות חוב כמו שרשום בתוך השטר. שוב אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו בעניין מודעה, איך זה שרב הונא מקודם אמר שלולי המודעה השטר על הקינרה היה שטר מחירה, אבל בגלל שהיה מודעה אז זה ביטל את המחירה. אבל יש את הדין הזה של רב נחמן, שעדים שומעים מודעה היו דברנו אין אמנים, ופה מדובר על אותו עדות של רבא ברבא חנה ועוד אחד אמו שחתם על השטר מודעה וגם על המחירה. אז איך זה שרב הונא אומר שהמחירה בוטלה? הגמרא עונה, הני מילי, מה שנאמר שאין נאמנים על פה, זאת אומרת שהידיעה שלנו שהיה מודעה זה ידיעה ששמענו בעל פה, בניגוד למקרה של רב הונא שהיה שטר מודעה. אז מה אם זה בעל פה? דלואתי על פה ומרה לשטרה. אין כוח למה שהם מרידים עכשיו, שכל השטר המחירה שאתם רואים עכשיו הוא שטר שעליו מסר המוכיר מודעה. אין כוח באגדה בעל פה להחליש ולבטל מה רע זה לבטל פה את השטר, השטר מחש שנכתב ונחתם קודם לכן. אבל בשטר במקרה של רב הונא, שקודם הוכן שטר מודעה ורק אחר כך הוכן השטר מכירה, עתי שטרה אומרה לשטרה, יש כוח במודעה שהוכן מראש למנוע חלות המכירה שמופיע בשטר השני יותר מאוחר. גופה, זה ציטוט ממה שאמרנו מקודם. אמר רב נחמן, אמנה היו דברינו אין נאמנים, מודעה היו דברינו אין נאמנים, ומור ברבה שאמר אמנה היו דברינו אין נאמנים. בזה הוא מסכים עם רב נחמן, אבל פה יהיה מחלוקת. מודעה היו דברינו נאמנים. מי טיימה, למה החילוק בין העדות של אותם עדים שהשטר הלוואה היה שטר אמנה, אז למה זה, בזה הם אינם נאמנים ומעודה הם כן? מי טיימה? תשובה, שזה ניתן לכתב וזה לא ניתן לכתב. מודעה זה סוג דבר שניתן לכתוב אותו, ניתן לא רק זה, רשב"ם אומר שראי ניתן להיכתב דמצווה כעבדי, כדי להציל האונוס מאונסו. יש בזה מצווה. מה שאין כן אמנה, אסור לכתוב שטר אמנה. זה דבר שכפי שבטח כולכם הבנתם, זה דבר מסוכן, שאדם מכין שטר שפוטנציאלי מאפשר בן אדם לגבות חוב שהוא אפילו לא נתן הלוואה, לא הושיט את הכספים, ובכך הוא גובה. אז על זה אנחנו אומרים שאסור לכתוב שטר אמנה. ואפילו הרשב"ם מביא פסוק, אל תשכן והולך עוולה. אז עדים שיגידו, הכנו שטר כזה, אז בעצם עושים, אומרים שאנחנו עשינו חטא. ואין אדם נאמן לעשות את עצמו רשע. ולכן, לפי מור ברבשי, לומר, האמנה היו דברינו, הם אינם נאמנים. עד כאן שיעורנו להיום.